שלום וברכה. יום העצמאות הבא עלינו לטובה מעורר אותנו למספר שאלות. הרי תקנו רבותינו בעקבות תקנת הנביאים המוזכרת במסכת פסחים דף קי"ז עמוד א', לקרוא את ההלל, לגמור את ההלל ביום העצמאות, ונשאלת השאלה, אז אם כך, מדוע יש כאלה ששכחו את זה? יש אנשים שדווקא ראיתי, יש להם כיפה על הראש והם עומדים דף יומי. ראיתי. וראיתי שהם שכחו לומר את ההלל ביום העצמאות. הדבר הזה מעורר שאלה. טוב, בגלל זה יש לנו סוגיה שלמה בתלמוד שדנה בדבר הזה. במסכת סנהדרין דף צדיק דלת עמוד א', יש דיון לגבי אחד מגדולי הצדיקים שלא רצה לומר הלל ביום העצמאות שלו. הלא מדובר על חזקיהו מלך יהודה, לא מן הקטנים, מגדולי האומה. אומר התלמוד על הפסוק בספר ישעיהו פרק ט', למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו. להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. קינת השם הצבאות תעשה זאת. כן, מדובר שם בנבואות, הייתי אומר, המתלהבות, אפשר לומר כך, של הנביא ישעיהו, כאשר סנחריב מלך אשור רוצה להילחם בארץ יהודה, וישעיהו הנביא מודיע מראש שסנחריב ייכשל במלחמה. על מה מדובר? אשור הייתה אימפריה גדולה ששלטה על כל המזרח התיכון הקדום, כולל על ממלכת יהודה. ממלכת יהודה באותם הימים לא הייתה ממלכה עצמאית, למרות שהיה לה מלך, אבל זה היה חלק מהמנדט, אפשר לומר, מהאימפריה האשורית. היינו בעצם מדינה תחת שלטון של מדינה אחרת. עד שחזקיהו מלך יהודה החליט שהוא מפסיק לשלם את המס, כלומר עושה מעשה של מרידה, מגיע סנחריב עד שערי ירושלים. אומר, ונעשה נס, פרצה מגפה, מלאך השם, איך שתרצו לקרוא לזה, במחנה אשור, 185,000 הרוגים יש במחנה אשור, סנחריב בורח מארץ ישראל, אבל וחפוי ראש, מגיע לנינווה, ושם בניו הורגים אותו. הורגים אותו, זה בעצם משהו נורא מבחינת אשור, וממלכת יהודה חוזרת לעצמאותה. אומר הנביא, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד וממלכתו. מה זה מרבה המשרה? מי שהשלטון שלו, המשרה שלו, השלטון שלו מרובה. על מי מדובר? מדובר, שלום אין קץ, על חזקיהו מלך יהודה, שיש לו עכשיו ממלכה עולמית. איך קוראים למלך יהודה שיש לו ממלכה נצחית? נו, איך קוראים לזה? משיח. כן? אז אומרת הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. וסנחריב, גוג ומגוג. בזה היה נגמר כל הסיפור. ההיסטוריה הייתה מגיעה להשלמתה, והכל היה בסדר. במילה למרבה המשרה, יש איזה דבר יוצא דופן מבחינת העברית המקראית. המם של למרבה היא מם סתומה. היא מם סופית. מם סופית באמצע המילה זה דבר יחידאי בכל התנ"ך כולו. מה פתאום מם סתומה? זה כאילו שהנביא רצה לומר למ... רצה להגיד מילה שמתחילה במם ונסתם. מהי המילה המתחילה במם המתקשרת לעניין? משיח, נכון? הוא רצה להגיד על חזקיהו שהוא המשיח, אבל משהו נסתם. מדוע? אומר התלמוד כך, אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורה, מפני מה כל מם שבאמצע התיבה פתוח, וזה סתום. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. וסנחריב, גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד, מלך ישראל, שאמר, כמה שירות זה תשבחות לפניך. לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח, לכך נסתתם. כלומר, חזקיהו לא רצה לומר הלל על חזרתו לעצמאות, ולכן נמנע ממנו להיות המשיח. שאלה תמוהה מאוד, מה רע לו לחזקיהו מלך יהודה לומר משיח? לא, לומר הלל, סליחה. אגב, יצוין שדברי הגמרא פה במסכת סנהדרין שאני קראתי סותרים לכאורה דברי התלמוד המפורשים במסכת פסחים דף קי"ז. במסכת פסחים דף קי"ז עמוד א', נשאלה השאלה, הלל לזה מי אמרו? ושם יש רשימה של אנשים שאמרו את ההלל במהלך ההיסטוריה, ביניהם חזקיהו וסיעתו. אז כן, יוצא שחזקיהו כן אמר את ההלל. אז מה אומרים שהוא לא אמר שירה? סתירה. או שזו מחלוקת בין התנאים, או שנאמר הבחנה שמתבקשת. הוא אמר הלל, אבל הוא לא אמר שירה. מה ההבדל בין הלל לשירה? אותו דבר. בסוגיות ההלכתיות שדנות בהלל, אומרים שירה, אומרים הלל, אותו הדבר. אלא שזה לא בא מקירות ליבו. הוא אמר את זה בגלל שהוא היה אדם דתי מאוד, ויש תקנה של הסנהדרין, צריך להגיד הלל, אז הוא אומר. אבל הוא לא מזדהה. כלומר, יותר גרוע, כן? הוא אומר הלל ולא מזדהה, ובגלל זה לא נהיה משיח. זה דבר תמוע מאוד. צריך בירור, כן? מה הסיפור כאן? וכך כתוב, אמרה, מיד פתחה הארץ, ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה, תחת צדיק זה, ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר, מכנף הארץ, זמירות שמענו צבי לצדיק. לא יודע, האם אתם ראיתם פעם את הארץ אומרת שירה? מי שיגיד לי שכן, אני אדאג לו. נביא אותו לטיפול מיוחד. איפה מצאת שארץ אומרת שירה?
בפירות שלה.
מי זאת הארץ שאמרה שירה פה? מי זה יכול להיות? עם הארץ. העם. אמנם המנהיג הרוחני הדתי הגדול לא רוצה לומר, אבל העם אומר. אז למה זה לא עזר? זה קצת מזעזע. כלומר, אתם אומרים שהמנהיג הרוחני לא אומר, אבל העם אומר, גם זה לא עוזר. אמר שר העולם לפניו, ריבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה. יצאה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? יצאה בת קול, יש איזה סוד שמונע מחזקיהו להיות משיח, למרות שהארץ אמרה שירה. יצאה בת קול ואמרה, בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. הבנתם? יש הסבר. ואמר רבה ויתמר רבי יצחק, עד דעתו בזוזה ובזוזה דבזוזה. עד שיבואו הבוזזים ובוזזי הבוזזים. כלומר, יש איזה עיכוב עד שיהיה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ואז יבזזו את הבוזזים, ואז סוף סוף יהיה אפשר לומר שירה, גם אם המלך לא ירצה לומר, אבל העם יאמר, זה יועיל, כדי לעשותו משיח. טוב, אני הייתי רוצה להבין את חזקיהו מלך יהודה, בכל זאת. זה לא אדם קטן, אחד מגדולי הצדיקים שבכל הדורות. הוא לא רוצה לומר הלל ביום העצמאות שלו. מהמקורות השונים שיש לנו על חזקיהו מלך יהודה, ניתן להעלות שלושה הסברים. הסבר דתי, הסבר שמאלני והסבר ימני. יש שלוש סיבות מדוע לא לומר הלל על העצמאות. ההסבר הדתי קודם כל. נשאלת השאלה, מה מעניין את חזקיהו מלך יהודה בחיים?
תורה.
נכון, כתוב בגמרא, במסכת פסחים, שהוא... שבדקו מדן ועד באר שבע, הרי הוא אמר מי שלא לומד תורה ידקר בחרב, בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, שזה הלכות קשות מאוד, כן? אז כל הילדים, כל התלמודי תורה היו מלאים בתלמידים בימי חזקיהו מלך יהודה. מה עם החקלאות, הכלכלה? שום דבר. כתוב, הנביא אומר שבימיו של חזקיהו, הארץ תעלה שמיר ושייט. זאת אומרת, קוצים. ומה חיו? חיו מביזת העמים. כן? זאת אומרת, יש, כלומר, תלמודי התורה היו מלאים, התקציבים מביזת העמים, בוזזים את העמים, יש מספיק כסף, ולומדים תורה. עכשיו, מגיע סנחריב מלך יהודה, יש נס, הנס, מה הוא נותן בסופו של דבר? נותן יותר תקציבים? הנס נותן עצמאות פוליטית. זה דתי? אין לזה שום קשר לדת. בא הנביא לחזקיהו, אומר לו, אתה רואה? חזרנו לעצמאות. תגיד הלל. אוקיי? בשביל מה? לא מעניין. הרי זה, יש מדרש שמקרא על הפסוק, זמרו השם כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. המדרש אומר ככה, זמרו השם כי גאות עשה, זה ישעיהו אמר. הוא אמר לחזקיהו, זמרו השם, גאות עשה. הוא אמר, כבר מודעת זאת בכל הארץ. לא צריך. זה כבר יודעים, מי שרוצה לדעת יודע. כלומר, יש לו סיבות דתיות לא להתעניין, כלומר, הוא לא רואה בעצמאות המדינית מאורע דתי, ולכן הוא לא אומר עליו הלל. זה ההסבר הראשון. יש הסבר שני. אנחנו עוברים עכשיו להסבר השמאלני. ההסבר השמאלני הוא כדלהלן. חזקיהו מלך יהודה, אתם מבינים מה באיזה מצב הוא היה? הוא היה במצב שסנחריב כבר כבש את כל המצודות, הוא מגיע עד שערי ירושלים, מתחת לחלונות של חזקיהו מלך יהודה, חונה צבא של 185 אלף איש. כבר אין לו סוסים, כלומר אין לו לוחמים, אין לו סוסים, אפילו השליח של מלך אשור צוחק עליו, הוא אומר, תן לך אלף סוסים, אין לך חיילים לשים עליהם. מה עושה חזקיהו? הולך אל בית המקדש, מתפלל, חוזר הביתה, הולך לישון. עכשיו, אני לא יודע, אני לא הייתי יכול לישון אם מתחת לחלון שלי יש מאות אלפי חיילים של האויב, שרק מחכים לעמוד השחר כדי לתקוף את העיר. נכון? הוא הולך לישון. אומר המדרש, כי הוא מלא אמונה, הוא אמר, ריבונו של עולם, אני לא יכול. אני עולה על מיטתי ואתה עושה. בבוקר הוא קם, פותח את התריסים, מה הוא רואה? 185 אלף הרוגים. אתם יודעים מה זה לראות 185 אלף הרוגים? ראיתם פעם דבר כזה? בא הנביא, אומר לו, חזקיהו, תגיד הלל. אני לא יכול. לא יכול. מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? לא יכול.
הוא הזדהה עם המוות של השבועים.
כן, אתה רואה הרוגים, כל כך הרבה הרוגים, איך אפשר לומר שירה? הוא קרא בשאלות ותשובות שיש כאלה שאומרים שאפשר להגיד הלל ביום העצמאות כי נהרגו חיילים ערבים. והקדוש ברוך הוא אומר, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, זה לא יכול. אז יש לו סיבה, הייתי אומר מוסרית, שמאלנית אפשר לומר, לא לומר שירה, כי הוא מזדהה עם הסבל האנושי של הצד שכנגד. הסבר ימני. בימיו של חזקיהו מלך יהודה התרחש אחד האסונות הגדולים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. יודעים מה קרה? בימיו של חזקיהו מלך יהודה? לא יודעים. ממלכת שומרון, עשרת השבטים, הוגלו. הוגלו על ידי מלך אשור. זאת אומרת, היה חורבן אדיר. באותו זמן יש גם נס אצל חזקיהו, מלך יהודה, בירושלים. אומרים לו, תגיד הלל. הוא אומר, תשמע, בשנה כזאת, שבה יהודים הוצאו מבתיהם, וגורשו ממקומותיהם, איך אני יכול לומר הלל? הגירוש הזה עשה לי את זה. אני לא יכול לומר הלל. מה זה? מה אני אמרתי? מה אני אמרתי? נכון, אני אמרתי את זה? אז למה אתה שואל? ברור. אז זאת אומרת שיש סיבות ימניות, לאומיות נאמר, לחזקיהו מלך יהודה, שהוא רואה את החולשות העצומות שיש בתהליך של הגאולה, הוא אומר, אני לא יכול להגיד את ההלל. לא יכול. עכשיו, מה הסוגיה אומרת? הסוגיה מלמדת אותנו שאין שום תירוצים. זה לא משנה אם זה מסיבות דתיות, שמאלניות או ימניות, אתה צריך להיות מסוגל להודות לשם. בסדר, אז הוא לא הודה על השם. בסדר. האם זה סיבה לו לעשות אותו משיח? הרי אנחנו מתארים לעצמנו המשיח בתור אישיות רוחנית גדולה. מעריכי, יכול להיות שלא עשה איזושהי עבירה, שלא יודע חלילה וחס קרה אלון בחזרת השץ, משהו. כן? הוא צריך להיות מושלם, אז אם ככה לא יהיה משיח לעולם. אז סך הכל מה הוא עשה? הוא לא אמר את ההלל, הוא אמר אפילו, אבל לא מזדהות שלמה, בגלל זה הוא לא משיח. ככה עושים גם ישראל. התשובה היא פשוטה מאוד. מה התפקיד של המשיח? כשאומרים שיבוא משיח, מה אומרים? מה מתכוונים כשאומרים? יבוא משיח. יהיה טוב, יהיה טוב, נכון? לא יהיו יותר צרות, הכל יהיה בסדר. תגיד, מאיפה זה התחיל הצרות? ממתי יש צרות בעולם? מההתחלה, מתי? תספר לי, מתי? חטא אדם הראשון, נכון? חטא אדם הראשון זה התחלה של כל הצרות. יוצא לפי זה שהתפקיד של המשיח זה לתקן את החטא של אדם הראשון. יתקן את החטא של אדם הראשון, ממילא כל הצרות שהשתלשלו מזה, גם הן באות לידי תיקונן, הכל בסדר. כמה חטאים חטא אדם הראשון? שניים, כידוע. מה היה החטא השני? שהוא אמר, האישה אשר נתת עמדי, נתנה לי מן העץ ואוכל. כפר בטובה. מה חטאו היותר חמור של כל אדם? הראשון או השני? מה החטא היותר חמור של אדם? הראשון או השני? תמיד השני. גם כי הראשון זה קצת, הוא חדש בנושא, זה קצת שוגג. חטא שני זה הרבה יותר חמור. יוצא לפי זה שעיקר החטא של אדם הראשון זה כפיות הטובה. אז מה התיקון של חטא אדם הראשון? הכרת הטובה. זה מה שמצפים מן המשיח. אתה מסוגל להכיר בטובה? היה כדאי לברוא אותך. לכן זה כזה קרדינלי. האמירת ההלל ביום העצמאות לפי זה היא התיקון של חטא אדם הראשון. ברור? עכשיו, ונשאלת השאלה, ומדוע הקדוש ברוך הוא תולה את הכל דווקא בחטא הזה? או נגיד את זה אחרת, מדוע בזה דווקא נכשל אדם הראשון? אני רוצה לענות לכם על זה. הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי, זה להגיד תודה. כל דבר אחר הוא יכול לעשות במקומי. אפילו שאני אהיה סווה, הוא יכול לדאוג לזה בלי שאוכל. נכון? ריבון שלום יכול לעשות נס, ואני ארגיש סווה. אני לא צריך דווקא מזון בשביל לחיות. זה אם ריבונו של עולם רוצה. כן, וראינו כמה דברים. משה רבנו, כן, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, השתדר. 40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת, זה אפשרי. אבל להגיד תודה, אי אפשר לעשות את זה במקום מקבל הטובה. זה כבר לא תודה. לכן שלום, הדבר המהותי שמבטא את היותי נברא ולא בורא, כלומר, שמבטא את ההצלחה של תהליך הבריאה, זאת העובדה שיש מישהו שמסוגל להגיד תודה על הטובה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. ובזה נכשל חזקיהו מלך יהודה, ברוך השם בדורנו כל העם כבר לא נכשל. כל העם אומר תודה. עכשיו תגידו לי, אבל אולי, תראה מה אתה צודק. המדינה, הקמת המדינה זה מעשה גדול. אבל תראה מה יצא מזה. כן? זה צרות. כן? אפשר להגיד כאלה דברים, למרות שזה כפיות טובה נוראה להגיד לקדוש ברוך הוא דברים כאלה, אבל יש כאלה שאומרים, נכון? אז אולי זה סיבה להפסיק, להגיד את ההלל. נכון, היו סיבות טובות, אבל עכשיו תראה שעכשיו שקורה כך וכך במדינה, אז אולי זה כבר סיבה להפסיק, אז אולי כבר לא נאמר, נכון? שאלה זו כבר נשאלה בתנ"ך. אני קורא כאן בספר שופטים, בפרק ו', פסוק א', ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם. טוב, זה קלאסי. נכון? עשו הרע. ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. זה גם קלאסי. אתם לא בסדר, יש צרות. ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המצדות. כלומר, היה להם כבישי מנהרות וכבישים מוקפים. והיה עם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדן ועלו עליו ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. ולא ישאירו מחיה בישראל ושב השור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם ובאו כדי הרבה לרוב. ולהם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ לשחתה, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. כן, כלומר, היו צרות, אז, עושים תפילה. ויהי כי זעקו בני ישראל אל השם על אודות מדיין. וישלח השם איש נביא אל בני ישראל. הנביאים הם אנשים שהתפקיד שלהם בין היתר לתת תוכחות. נכון? זה אחת הסיבות שיש נביאים. הקדוש ברוך הוא שולח נביא, ויאמר להם, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, והציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לוחציכם, והגרש אותם מפניכם, והתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם, אני השם אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. תרגום, מגיע לכם. כלומר, הנביא היה אדם דתי מאוד, והוא ידע מה אומרים הדתיים כשיש צרות. הוא אומר, זה אשמתכם. ויבוא מלאך השם. מי זה מלאך השם? הנביא. כן, הוא מלאך. הוא אמר לעם שהם לא בסדר, הוא מלאך. וישב תחת האלה אשר בעופרה אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. כלומר, במקום לחוות בגורן, הוא מוכרח להסתיר את חוותת החיטים בתוך הגת. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם עמך גיבור החיל. במה הוא גיבור חיל? הוא הדתי היחיד שנשאר בעיר. כל האחרים עובדים לבעל. כולם עובדים לבעל. היחיד ששומר מצוות זה גדעון. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? כלומר, הוא אמר, השם עמך. על המקום, גדעון אומר, אני זה לא מעניין. מה שמעניין, האם השם נמצא איתנו, מכלל ישראל. אל תדבר איתי על דאגות פרטיות, דתיות פרטיות. עכשיו תראו מה שאומר גדעון, לכאורה זה חוצפה אדירה מה שהוא אומר. והיא אומר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו למור, הלא ממצרים העלנו השם, ועתה נטשנו השם, ויתננו בכף מדיין. לא יאומן. הרי יש לי הסבר פשוט למה מצאתנו כל זאת. מה ההסבר? כולם עובדים לבעל. אתה עוד רוצה לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא? עכשיו מעניין מאוד. חז"ל אומרים שמה אמר בעצם גדעון? הוא אמר, תראה, אם אבותינו שיצאו ממצרים היו צדיקים, אז תעשה בזכות אבותינו. ואם תאמר שהם לא היו צדיקים, אז גם אנחנו לא צדיקים. הוא גאל אותם, יגאל אותנו. ואז כתוב כך, ויפן אליו השם ויאמר, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. אמרו חז"ל, מה זה כוחך זה? כוח הסנגוריה שלך. שאתה ידעת לראות שהקדוש ברוך הוא ממשיך להיות איתנו גם במצבים הנוראים האלה של הידרדרות מוסרית ופוליטית ודתית. עכשיו אני אשאל את השאלה. גדעון, חקלאי סך הכל, בהר מנשה, מאיפה הוא יודע על יציאת מצרים? מי סיפר לו? הרי הבית כולם עובדי עבודה זרה, נכון? מה הוא אומר? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו למור עלו במצרים. אבל אבא שלו עובד עבודה זרה. הרי רואים בהמשך שמה, שאבא שלו כועס עליו שהוא מפיל את הפסל של הבעל. אז חז"ל אומרים, יש מדרש נפלא מובא ברש"י גם, וגם בגנזי שכטר, שאמר גדעון, אמש ליל פסח היה, ואבא קרא את ההלל, ושמעתי אותו אומר בצאת ישראל ממצרים. כלומר, במשפחה עובדת האלילים הזאת, יש דבר אחד שהם עשו. הם המשיכו לומר את ההלל על העצמאות. ברור? ומכוח זה באה הגאולה. לך בכוחך זה והושעת את ישראל. אז מכאן אתה למד שדווקא במצבים של הידרדרות ושל קשיים, עליך לומר את ההלל על אותה עצמאות. כי אם לא, זה אפשר להגיד, יציאת מצרים, איזה כישלון, כבר לא שייך להגיד על זה הלל, נגמר. דווקא בגלל שהייתה משפחה אחת של עובדי עבודה זרה, שעדיין אמרו את ההלל ביום העצמאות שלהם, דיינו ליל פסח. אז בעצם זכו לגאולה. יש הרבה מה ללמוד מזה. יש גם ללמוד מזה שעיקר ההלל הוא דומה להלל של ליל פסח. ידוע לנו, כן? מאיפה למדנו שיש הלל בליל פסח? הרי סתם הלל זה ביום, נכון? מאיפה למדו שיש הלל בליל פסח? מדברי ישעיהו הנביא. שישעיהו הנביא, כשהוא מדבר על זה שסנחריב יגיע ויקשל בשערי ירושלים, אז הוא אומר, והיה לכם השיר, זה השיר יהיה לכם, כליל יתקדש חג. כלומר, כמו בלילה של פסח. אז מזה אנחנו יודעים שלפי ישעיהו, אומרים הלל בליל פסח. אבל אנחנו לא ידענו את זה. אז אומרת הגמרא בירושלמי, בא ליל פסח ללמד על מפלת סנחריב, ונמצא למד המנו. יוצא שהמקור להלל של ליל פסח, זה ההלל של מפלת סנחריב. אבל יש בו בעיה, הוא לא אמר הלל בסוף. אז באמת הרשי במסכת פסחים, דף צדיק ה' עמוד ב' בבבלי, מסביר את הפסוק הזה על ההלל של העתיד לבוא. השיר יהיה לכם, אומר רשי, ביום שתצאו מן הגלות. כליל יתקדש חג כמו בליל הסדר. מכאן אתה למד שההלל של ליל הסדר נלמד מההלל של יום העצמאות. והוא המקור, כמו שזה בלילה, אף זה בלילה, ובזה מוצדקת תקנת הרבנות הראשית ברשותו של הרב שלמה גורן, עליו השלום, שקבע שאומרים הלל שלם עם ברכה ביום העצמאות, גם בלילה וגם ביום. שלום וברכה, חג שמח.